מתחיל, טוב, אז שלום. עכשיו מתחילים בשעה טובה פרק חדש. מה זה אומר כשמתחילים פרק חדש, אתם כבר יודעים?
שדילגנו על חלקם
ובאמצע. זה גם נכון, אבל מה עוד זה אומר שמתחילים פרק חדש? ומה קורה בתחילת הפרק? איפה אנחנו נמצאים? אנחנו מתברברים בשוחות, נכון, מצוין, יופי, אתם כבר מכירים את זה, נכון? ומה היה הכי טבעי לשבת בבית, מוצאי שלא יגיד, מה אני אגיד לכם לעשות? פשוט להגיד, טוב, תלמדו את המשנה הראשונה, ומה? תתחילו את הגמרא, בסדר? עשיתם את זה? כן. אבל האמת ש... אני שואל, האם ככה כדאי עכשיו להתחיל ללמוד בשיעור ביחד? בסדר עשינו את זה. אבל הרי המטרה של השיעור הוא לא לחזור על מה שעשו בסדר, זה לשעמם אתכם, כן? אלא אחרי שקצת התברברנו, אז מה בעצם המטרה? המטרה היא קצת לסגת לאחור. אלרועי, אתה איתי? ומה לעשות ל... איזשהו ארגון, נכון? בסדר? והארגון תמיד הולך, מאיפה מתחילים לארגן? טוב אחרי דבר? מראשיתו, בסדר? זה אומר שהמבט חייב ללכת לחפש כאילו בשיעור. אני מודה ומתוודה שלא כתבתי את זה מספיק בדף. היה רמז, אז אם מישהו קלט את הרמז, כי לי זה היה רמז שכתבתי את זה, בסדר? אם מישהו קלט את הרמז, אז הוא היה קולט טוב. שבעצם הסיפור של המשנה שלנו צריך בעיקר לקרוא אותו על רקע מסכת קריטות, בעיקר פרק ג'. יש, אני כבר מזהיר אתכם, יש בתלמודים, גם בבבלי וגם בירושלמי, סוגיות ענקיות ששואלות כשיטת מי נשנית משנת שבת, ובעצם מה הצלבה בין המשניות, בסדר? יש לכם כוח לזה? חבר'ה, תבואו עם הרבה כוח, בסדר? זה סוגיות ממש גדולות וקצת מסובכות, אבל זה ברור שהפלטפורמה של כל הסיפור פה חוזר למשניות קריטות. בואו בעצם קצת ננסה להגדיר מה מפריעים, מה אנחנו עומדים, כן? מה הכותרת של הפרק? מה הכי תפס את תשומת לב הבבלי בהתחלה? בעצם אנחנו עומדים בפני ניסיון מה לעשות ליער הזה של שבת וכל המלאכות וכל הפעולות, מה אנחנו מנסים בעצם לעשות? כללים. הרבה פעמים אנחנו מדברים בחבורה איך השפה התנאית היא קזואיסטית, אנחנו מדבר במקרים, ופה אנחנו נמצאים כאילו על קרקע שמה המשנה מנסה לייצר. כללים, עקרונות, כן, אני רואה את הדבר הזה גם כמנסה לקבוע כמה חטאות חייבים, כאילו, ובעיקר זה הכי בולט בספר של המשנה, שעל מה היא מדברת, המושג שנקרא, קודם כל היא יודעת לדבר על מלאכה, סוף סוף, כן, הגיע הזמן, נכון? בפת מה עוד היא יודעת לדבר? הניסיון לקבץ את המלאכות לקבוצות, נכון? כי מה יש בסוף? מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת, רואים? יש פה איזושהי הנחה שאני יכול להסתכל על מגוון של פעולות, וחלק מהם אני יכול לעשות להם, יותר מהם משפחות שהן מעין מלאכה אחת, ולכן גם מה בעצם בפחות קובעת לשנת שבת? מה היא קובעת? מה זה?
שחייב חטאת אחת.
יפה, במילים אחרות שהן נחשבות כולן, למרות שהן פעולות שונות, הן כולן נחשבות אחת, נכון? אפשר לראות פה באופן מאוד מאוד ברור ומאוד מאוד בולט איזשהו ניסיון תנאי שמנסה להתבונן על שבת בדרך משקפיים שהוא מייצר כללים, מייצר עקרונות. זה מאפיין את הפרק הזה, כי גם בהמשך הפרק יש משנה שמה היא תנסה לתת לי? כלל, ועוד כלל אחר אמרו, נכון? אף אחד לא הגיע לשם. קוראים לו משניות מהגמרא, אבל זה בעין מי שרק מחזיק גמרא, זה עיני עמוד ב', מי שמחזיק משניות זה משנה ג'. בסדר? ועוד כלל אחר אמרו, כל הקשר להצניע. אפשר לראות פה ניסיון לייצר חשיבה של עקרונות של שבת. זה עדיין, בוא נעשה קצת סדר בבלגן, עדיין לא אומר שהחשיבה היא מושגית מופשטת, זה שני דברים שונים לגמרי, בטח שהיא לא חייבת להיות אנליטית. אבל שיהיה עקרונות זה... זה נמצא פה. האמת, זה לא המקום היחיד בספרות התנאים, נכון? מה? נכון? יש עוד מקומות, נכון? יש עוד מקומות כאלו. באמת, הביטוי, כלל אמרו, זה הכלל, הוא נמצא בלא מעט משניות. ברור שזה התפתחות של החשיבה, נכון? וכן נכנסנו לשדה הזאת. העיקר מה שילווה אותנו המון זה פחות, הדפים האלה הם שבועיים שלושה, מילי שלושה. אבל בעיקר מה שילווה אותנו הרבה מאוד הולך להיות דווקא להגדיר מה זה מלאכה. שזה בעיקר המשנה, המשנה הבאה. המשנה הבאה היא משנת סוף סוף. למתת מלאכות, כן? כבר אם המשנה פה מדברת על מה? על מלאכה או מלאכה, מלאכות הרבה מן מלאכה אחת, אז המשנה הבאה מגדירה מהי מלאכה, מהי מלאכה, היא בעצם היא מחלקת אותם, ובואו כבר נבין את המפה שיש פה, כן? היא מחלקת אותם ל-39 מלאכות, וכבר אני יודע מהמשנה הזאת, שיש עוד הרבה פעולות שהן מסתעפות, כולן מתבקזות לתוך אחת מהמלאכות האלה, כן? כאילו יש הרבה יותר פעולות אנושיות מאשר 39, נכון? אבל פה אני נמצא באופן מאוד ברור, אני רוצה לשאול, אם המשנה עצמה, מה הנושא העיקרי שמעסיק אותה? עברתם עליה, נכון? מה הנושא העיקרי שמעסיק את המשנה שלנו?
משנה א'.
תכלס, מה הנושא שמעסיק את משנה א', כן? כמה חטאות אדם חייב, נכון? יצחק אמר דבר נכון, מי חייב חטאת? שוגג, אז לכן מה בעצם המשנה שואלת?
מתי אתה נחשב שוגג?
זאת אומרת, דרך החטאות, המשנה בעצם מגדירה מושג מטריף, והמושג הזה הוא מושג השגגה, נכון? האם היא עוסקת בחטאות בגלל שהיא באמת דואגת כמה חטאות אדם צריך להביא, או דרך החטאות מה היא בעצם עושה?
הוא אומר להבין, מה סדר המלאכות, מה זה מלאכה? מה
האיסורים,
מה החיובים
בשבת? מעולה, כלומר, החטאות משמשות כמו מחדד לעיפרון, כן? זה כמו הנפקמינה הבריסקאית. יש לי את מושגי החטאות, ובאמצעות מושגי החטאות, מה אני בעצם מסוגל לעשות? אני מסוגל לייצר עקרונות וכללים. הכלל עצמו במשנה שלנו עצמו הוא נראה די פשוט, כן? אפשר לשכוח את מה? את עיקר השבת. בית, אפשר מה לעשות? לדעת עיקר שבת, אבל מה לעשות? כנראה לשכוח שזה שבת. אני יודע. אפשר לדעת שהוא, אבל זה אני יודע מהמשנה הבאה. אני יכול לשכוח עיקר שבת, ואני יכול לדעת עיקר שבת ולעשות מלאכות הרבה ושבתות הרבה, אני יכול לדעת שהוא שבת ולעשות מלאכות הרבה ושבתות הרבה. מי שלמד משנה עם רשי, אז מה הוא ראה לנגד העיניים שלו? כי רשי מצליח להסביר ככה לגייץ את כל ה... את מה שמופיע? מה זה? זה עקום מאוד, וואו, אוקיי. אז אני לא...
לא, כי רשי...
זה היה ישר כמו סרגל. אולי אני עקום. כן, מה אתה אומר?
לא, כי רשי... טוב, בעצם גלשתי לגמרי. רשי כאילו משתמש באותם מושגים לשתי פירושים שונים, מתי שנוח. אז דעתי לא נוחה.
אוקיי, אז אנחנו נעשה משהו שבראשות יהיה קצת יותר קל. בואו נדבר רק רגע על הביטוי כלל גדול, ואז אני רוצה לנסות, כאילו, להיכנס לקישקס של המשנה, כן? כי מה הגמרא מנסה לבוא? עברת מה הסוגיה הזאת? מה בעצם היא מנסה לעשות? מבחינת סדר הפעולות, סוג השאלות? לנסות להבין? מה להבין?
למה אני רק לגדול?
מה המשמעות שאתה נותן את התואר הזה גדול לכלל? עכשיו, אם נסתכל היטב על המתודולוגיה של הסוגיה, אז מה הסוגיה בעצם עשתה? היא עשתה דבר מאוד מאוד יפה. היא הלכה לפרויקט השו"ת. סליחה, היא כנראה לא הייתה צריכה את פרויקט השו"ת. ומה בעצם היא עשתה? היא אספה מכל המקומות בש"ס שכתוב כלל גדול. ליתר דיוק, היא אספה את כל המקומות בש"ס שכתוב כלל אמרו. בדקתי את זה בפרויקט רשות. אני היחיד שבדק, או גם אתם בדקתם? אז אחד מהחיפושים שהכנסתי לפרויקט רשות היה... הכלל אמרו? אז באמת יצאו עוד, בסדר? אז היא לא אספה את כולם, היא אספה את כולם מינוס אחד. לא, מינוס עוד כמה. היא לא אספה את כולם, בסדר? אבל...
כלל גדול יש בשביל.
מה? את כל המקומות של כלל גדול היא אספה. יש שלוש, פעמיים בשביעית, פרק ז' ופרק ח', ואצלנו. את מי הגמרא הכניסה לתוך הדיון, שבת, שביעית, ומי עוד הכניסה? בואו נראה מקום שאמרו, כלל אמרו, בלי להגיד גדול, והיא מצאה את מעשר, רק מה יודעת על מעשר, שבר כפרה, גם על מעשר, מה עושה? קורא לו כלל גדול, והכניסה לתוך התבשיל, את מי? את פאה, ששם כתוב, כלל אמרו, נכון? יש עוד כלל אמרו, בסדר? אבל מה היא בעצם מנסה לנפק? מנסה לנפק הסבר שמה יצליח, אותו הסבר להסביר את מי? שיסביר את כולם. נכון? היא מחפשת נוסחה שהיא תצליח להסביר. עכשיו, הדבר הכי מפליא בגמרא הזאת זה שתהיה נוסחה שתהיה מקובלת גם על בר כפרה וגם על מי שלא גורס כבר כפרה כמו משנתנו. ואותו הסבר יכול להסביר את שניהם, למרות שלכאורה, מה היה הדבר הכי קל, כשנגיד חיסו את בר כפרה? לחזור להסבר שהקודם בגמרא, שהגמרא מה עשתה? היא דחתה אותו בגלל הקושייה ממעשרות, אבל ברגע שמה? שגיליתי שבר כפרה גורס במה, יכולתי לחזור להסבר הקודם, אני אומר, מה הגמרא יכלה תיאורטית לעשות? הגמרא יכלה תיאורטית להגיד שבר כפרה יש לו הסבר אחר מאשר מי? מאשר הגרסה שלנו, נכון? אבל אחד מהמאפיינים של הסוגיה, שמה הסוגיה מעוניינת? שהיא אותו הסבר לשניהם, נכון? מה עם ההסברים שהגמרא נותנת? בוא נראה, כלל גדול, הסבר ראשון מה היה? כשאומרים כלל גדול, למה מתכוונים? שהוא גדול יותר ממי? מכלל אחר. ומאיזה כלל הוא יהיה גדול יותר? מכלל אחר בהמשך הפרק שיופיע אחריו, נכון? אז הכלל שלנו יותר גדול מהכלל במשנה ג' במה הוא גדול יותר? אז מה יש לרשי להגיד? במה הוא גדול יותר? כי פה יש ארבע צלעות ושם כמה צלעות יש? רק שתיים. רשי כותב את זה. וכמה בפרקים ולא כלל בו אלה בית דברים. וכאן כלל יותר, משום מה חיכר לו כלל גדול. כן? אותו דבר היא חושבת יכול לעבוד גם בשביעית, אבל כאן מישהו יסתכל טוב? איזה פרק בשביעית הם מצטטים? תסתכלו ברשי. מה רשי כותב? פרק בנות שוח. אתם יודעים מה הבעיה? שאין כזה פרק בשביעית, בסדר? חוץ מזה, זה מצוין. אבל ברור שמשהו הפריע לרשי. כן, מה הפריע לרשי? אז אצלי לפחות, בשס כתוב דלת, ושולחים אותי לגיליון, צריך לומר, בפרק שביעי. כלומר, רשי עדיף את פרק שביעי בשביעית, מאשר פרק שמיני, וזאת מסיבה מאוד פשוטה. כי בפרק שביעי יש בהמשך עוד כלל, אבל בפרק שמיני מה קורה שם? אין עוד כלל. מי שם לב איזה תוספות, בסדר? תוספות אמרו, רגע, אני לא מבין מה קורה פה עם, עם הפרק הבא. טוב, אתה יודע מה, הפרק השמיני נגרר אחרי פרק שביעי, אבל... בסדר, זה הסבר אחד כלל גדול. למה ההסבר הזה נופל? למה הגמרא מפילה אותו? בגלל מעשרות, נכון? ואז הגמרא עוברת לפירוש שני של כלל גדול. מה זה כלל גדול? שהוא גדול יותר לא מהכלל של אחריו, אלא הוא גדול יותר מאשר כלל שמופיע בתחום אחר. כביכול, שימו לב לחשיבה, היא מאוד מעניינת. כביכול, אם רק בשלושה מקומות בשעה סורים כלל גדול, אז כביכול הם צריכים מה לעשות? לשוחח אחד עם השני. והכלל של שבת גדול יותר מהכלל של שביעית, והכלל של שביעית גדול יותר מהכלל של מעשר, ואז מה אני צריך להגיד לבר כפרה, עם הכלל של בר, שהוא גורס כלל גדול במעשר, שהוא גדול יותר מ... מפאה, נכון? וההסבר הזה נשאר, תגידו לי. כן, נשאר או לא נשאר? נשאר, נכון? בסדר, אבל ההסבר השני קצת דילגנו עליו. מה היה ההסבר השני? הוא היה אחר. מה היה ההסבר השני? לא שהוא גדול יותר מאחר, אלא שהוא גדול באיזה מובן? שיש בו אבות ותולדות. הוא גדול במובן שהוא מכיל הרבה דברים. בסדר? שכחנו את הכלל הזה. בסדר, אז זאת הסוגיה, בסדר? אני מניח שרוב הרמים דרגו עליה, בסדר? מה שאני רק רוצה לשאול אתכם, ואז אני אנסה ככה להתחיל לחשוב על מה שיש פה, מה שאני רוצה לשאול אתכם זה, מה הסוגיה הזאת רוצה מאיתנו? כאילו, חשבתם על זה? כאילו, יצא שנדלג עליה, או שהיא ניסתה ללמד אותי משהו? כאילו...
זה כאילו... זה קלאסי, כי תמיד כאילו מתחילים מה... אני מבין שזה נקוף לא... האות הראשונה שלא מובן, כשאר תוקפים למה זה דווקא כך, נראה לי זה...
כן.
שאלה הראשונה שהגמרא צריכה לשאול.
יפה, עוד מישהו? כאילו, למדתם את זה, אז אמרתם מה אני עושה פה, שזה... יצחוק, מה אמר לך ברוב שלמדת את זה?
זה
לא תהיה,
תהיה משנים שלא...
כן, אז בואו נעשה קצת להציע המסגרת, וננסה לשמוע אתכם. הסוגיה הזאת, אמרת מאוד יפה, היא מאוד מאוד אופיונית לסוגיית פתיחה. מה זה סוגיית פתיחה? יש לנו, בתחילה של חטיבות, יש לנו סוגיות שהרבה מאוד פעמים עוסקות בשאלות לשוניות. תחילת קידושין למשל. כן, זוכרים את הסוגיה הראשונה בקידושין? למה כתוב האישה נקנית ולא... האיש מקדש. למה כתוב נקנית ולא מקדש? למה כתוב שלוש ולא שלושה? למה כתוב דרכים ולא דברים, כן? יש תחילת בבא קמא, מי שזוכר? תולדותיהם כיוצא מהם, לאו כיוצא מהם, תחילת פסחים, מה זה אור, כן? זה מאוד מאוד אופייני, זו תופעה שאני רק אגיד חצי משפט, כאילו, איך למקם אותו. כבר רב שריר הגאון, באיגרת שלו, מעיד שהסוגיה הראשונה של קידושין היא סוגיה סבוראית. ולכן כמתפתח, זה התחיל, הראשון שפיתח את זה במחקר התלמוד, זה היה יהודי בשם קליין, שהיה רב בלונדון, שפרסם מאמר על סוגיות פתיחה, ואז העסק מאוד התפתח. ששמו לב שיש המון המון מקומות בש"ס, חטיבות, שנפתחות בסוגיות עם האופי הזה, כמו רובם סתמאיות בלי שמות, רובם עוסקות בשאלה לשונית, וכאן כאילו עולה הרעיון, אולי הרבה סוגיות פתיחה הן סבוראיות. השאלה הגדולה באמת היא לא כל כך לשאול לתאריך אותן, זה לא הנושא, אלא מה בעצם השאלה הגדולה זה מה המטרה של הסוגיות האלה? כאילו, למה להתחיל מסכת ככה, כן? כאילו, עכשיו אני הולך להנגיד את זה עם החוויה שתיארתי בתחילת השיעור. מי שרוצה לקרוא מאמר יפהפה על סוגיות פתיחה, הרב יהודה ברנדס כתב מאמר על שלוש סוגיות פתיחה, לא על שלנו. הוא מציע דרך לקרוא אותה. הוא גם מדבר על הנזק החינוכי אם לא יודעים להדגיש שהסוגיה הזאת סוגיה מיוחדת, סוגיה שונה. הוא מתאר שם ילד בא בבית ספר, ישיבה תיכונית כיתה ט', לומדים קידושין, כמה זמן לוקח להם את הסוגיה הראשונה? נגיד שבועיים, שלושה, בסדר. זה קצב טוב לישיבה תיכונית. שמה הילד כבר מתרגל ככה, מה זה תחילת גמרא שלו, מה הוא מתרגל, שמה הגמרא עסוקה? בלשון, בשלוש, שלושה, דברים, דרכים, עכשיו, אם לא אומרים לו, תשמע, זה מיוחד, הוא מאבד אמון בחומר, כן? עכשיו, אם נדע איך לקרוא, אז גם נדע שזה שונה, וגם אולי נבין מה קורה פה. שמה שאני רק רוצה להגיד, זו סוגיה פתיחה קלאסית לגמרי, מה שצריך להגיד זה שסוגיה פתיחה לא חייבת להופיע בתחילת מסכת, איפה היא יכולה להופיע גם? בתוך מסכת יש כמה יחידות, היא יכולה להופיע בתחילת יחידה. טוב, במקרה שלנו, אנחנו עכשיו מתחילים משהו חדש, בצלל, חזרת בזמן הכי טוב, בסדר? למה לא הבאת את כל שיעור ד', אני לא יודע, בסדר? את כל שיעורי, בסדר, אני לא יודע. שיעורי כבר פה, אז שיעור ד', איפה אתם? למה אתם? בסדר, יהיה בסדר. אבל כאילו מתחילים פה משהו חדש, וככה החליטו להתחיל איתנו את הנושא הזה, כשחופרים לי למה כלל גדול ולא סתם כלל, כן? כאילו מה... הרב ברנדס אומר כלל ללעתים יפהפה, הוא אומר, העיקר בסוגיית פתיחה זה לא השאלות, אלא העיקר זה התשובות. השאלות יותר נועדו כדי שאפשר לומר יגדים, אבל איך רבנים אומרים שיעורים, אתם יודעים? איך שיעור כללי פה נפתח? חמש קושיות בדרך כלל. אז יש איזה שיעור מדהים שפותר את כל החמש קושיות בסוף, כן. אבל העיקר פה הוא התשובות ולא השאלות. או אני אגיד משהו מהחוויות שלי כתלמיד בשיעורים כלליים. גם פה אני חושב, נמצאים במתח הזה, לא רוצים שהשיעור הכללי ידרוך על האצבעות הרגליים של הרמים שצריכים ללמד את הסוגיה, נכון? ולכן מה שיעור כללי ינסה לעשות בדרך כלל? הוא ייקח משהו מהשוליים של הסוגיה. טוב. תלוי אצלנו מי מעביר את השיעור, נכון? הרב תמיר יותר יהיה במרכז, כי הוא גם לומד שבת. הרבנים האחרים יותר בשוליים, כן? דברים שלא יפריעו וכו'. ככה היה גם אצלנו, מה אבא הכי אוהב שיעור כללי? באמת בדף איזה חצי משפט על זרעים טהרות. פה למשל, שיעור כללי נהדר זה על, על מעשר ירק, טעינה, פאה, זה, אני גם יכול לתת לכם דרך אגב משהו קטן על זה, אוקיי? וואו, זה, זה השיעור כללי הכי טוב, כן? פשוט ידע שישה סדרים, לא באמת, הוא ידע זרעים, הכל הוא ידע, מדהים. אז, אבל אתם יודעים איזה שיעור היה אחר מכל השיעורים הכלליים? שיעור פתיחה. מה היה קורה בשיעור פתיחה? זה היה כמו פקודת קרב. כאילו, היה עומד ראש ישיבה בתחילת מסכת, הוא כבר ידע אותו, בסדר? כאילו, שתבינו מה היה רמת הידיעה שלו במסכת עוד שהוא היה ניגש. הוא היה יכול להגיד לכם היום מה ילמדו בשבוע הרביעי באדר ב', בסדר? כאילו, היה לו תוכנית בראש, מה הקצב, מה יש בכל הסוגיות. אני לא מגזים בכלל, אני אומר לכם, בסדר? הוא ידע בראש איפה כל סוגיה מתחילה, איפה היא נגמרת, כמה זמן לוקח ללמוד אותה. אני נספרתי בהספד עליו, בהלוויה שלו, כשהייתי סטודנט, למדתי מחברות שהיה סטודנט אחר בביולוגיה, אני הייתי במדעי הרוח כידוע, וניסיתי לשכנע אותו שילמוד מסכת נידה, את כל המסכת, ואז אני רציתי ללמוד לרבנות ולהיבחן, הוא לא כך רצה ללמוד נידה, אז תפסנו את אבא בין הזמן, אם זה היה בין מינכן למעלה, ואמרתי לו, לפחות תשמע על מה המסכת מדברת. היא התחילה להגיד לנו, כל סוגיה, איפה מתחילה, איפה נגמרת, על מה היא מדברת, מה הנושא שלה. כשהוא היה בלמד משהו, חדלנו אותו, כי כבר השתכננו שכדאי ללמוד. עכשיו, אני משוכנע שלא היינו חודלים אותו, הוא הולך עדיין בית. בסדר? זה ככה היה, בסדר? אז ככה היה נראה שיעור פתיחה. כאילו, מה היה המטרה של שיעור פתיחה? זה תת קווי יסוד של התחום, מה אנחנו הולכים ללמוד, מה הולך להיות פה. ובעצם, בשונה משיעור כללי רגיל, שאמר, בוא נלך לשוליים, שלא נפריע וכולי, אני ארד לשוליים, זה מסוכן, אני ארד מפרץ, בסדר? כאן, הפוך, הוא היה נותן את, את הקריאת כיוון של איך ניגשים בכלל לפרק הזה, לכל החטיבה הזאת. עכשיו, הוא לא היה עושה את זה דרך שאלות של למה כתוב שלוש ולא שלושה, אבל דרך שאולי מאוד מאוד מדברת זה לקרוא סוגיה כזאת, לא רק להגיד, רוב, היא באמת התלבטה, למה כתוב כלל גדול? בסוף היא צריכה להסביר. אלא אולי על הדרך, במיוחד שרואים, נגיד, למשל לופ כזה שהראיתי לכם קודם, הביאו את בר כפרה, אבל האמת שבר כפרה כבר היה קודם הסבר שהיה יכול להסביר אותו, מה אכפת לה? כנראה שיש פה איזה ניסיון מה לעשות, לנפק מידע, לבנות איזושהי תמונת עולם, שהיא לא באמת מוטרדת עד הסוף מהשאלה של כלל גדול, כן? אני יותר רוצה להגיד משהו, לכן אני יכול, אני אומר על עצמי, כשאני רואה לסוגיה כזאת, אני מה אני שואל את עצמי, אז מה את רוצה להגיד לי? כאילו, מה הסוגיה הזאת מלמדת אותי, כן? אז בוא נשאל, זה לימד אותנו משהו? שאני... שאלת את עצמך, נהדר. יופי.
מה זה אומר לי, מה אני מנסה... מה אכפת לי שזה כלל גדול?
מצוין. אבל אין לך תשובה. טוב, עכשיו אני אומר, על רקע דברי הקדמה האלה. שאני אסביר, זה מאביין לב, בסדר? זה לא אומר שהכל עובד. אני, ככה, האם אפשר להסתכל עכשיו על הסוגיה הזאת, וקצת לשאול, האם היא סיפקה לי מידע, או בנתה לי תמונה, שהיא לא רק מוטרדת מבעיית הגדול, אלא שהיא בעצם לימדה אותי קצת איך ללמוד את פרק שביעי, בעצם השאלה שאני שואל. בסדר, היא לא לימדה כמו אבא, כי החשיבה שלו הייתה קונספט, מושגית, אנליטית. זה לא החשיבה פה. אבל אם בכל זאת, היא שינתה משהו בכניסה לתוך הפרק הזה. אוקיי. אז אם בשלב הזה אני יכול להגיד, וואו, איזו עושר, עכשיו אני אלמד אחרת את המסכת, את הפרק. אני אוהב את הפנים שלך, כי גם אני לא יודע, בסדר? בשלב הזה. לא מצוין, כן. לא יודע, אבל אני אומר, אני מאתגר אתכם להמשיך לחשוב על זה, לא חייב להיות עכשיו על הכל, כן? מה קורה כשבאים לעבוד ותולדות? זה אני ממש מבקש רק לשים לב לדבר הזה. מה בעצם הרווחתי מהפירוש השני? כאילו, הראשון היה רמה להנחתה.
שיש עבוד ותולדות.
יפה מאוד. עבוד ותולדות זה חתיכת סיפור שטוב לדעת אותו להתחלה. אני אגיד לכם גם למה טוב מאוד לדעת אותו מהגמרא להתחלה, כבר סליחה על מה שאני הולך לקלקל לכם, כי אתם יודעים מי לא יודע אף פעם להגיד אבות ותולדות, המשנה לא יודעת אף פעם להגיד את זה. הביטוי תולדות, כבר אני מספר לכם, לא מופיע כלל בספרות התנאים. בשלושת המקומות שיש אבות בספרות התנאים, שזה יודעים מי הם שלושתם? שבת. איפה עוד?
ארבעה
אבות נזיקים. ארבעה אבות נזיקים, בבא קמא, מצוין, הלאה. ימי השלישי, אבות הטומאה. כבר אני מספר, הביטוי תולדות לא מופיע בספרות התנאים. די לה להסתכל תחילת בבא קמא, הגמרא אומרת, אבות מכלל, בעיקר תולדות. וגם אצלנו, זה מושג המוראי, המושג תולדות. צריך כמובן לשאול, אבל זה לא הנושא של השיעור היום. אז למה התכוונו התנאים כשהם אמרו אבות מלאכות? אבל הביטוי עצמו הוא תנאי. שימו לב, איך התנאים יודעים לקרוא למה שאנחנו מכנים תולדות? איך הם יודעים לקרוא לו? זה במשנה שלנו. איך הם קוראים לו? מצוין. מלאכות הרבה, מעין מלאכה אחת. שימו לב, זה ברור לכל אחד שלומד שאי אפשר, אולי רב לזר לא חשב ככה, אבל לכאורה, איך אני אמפה את כל הפעולות שבן אדם עושה, כן? שאלה טובה, נכון? צריך איזה אולי ארגון, קיבוץ, בסדר? אבל שימו לב רק לנקודה הזאת. התנאים מדברים על מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת, והמוראים מדברים על אבות ותולדות. תסתכלו ברש"י, הראשון בסמיכת עמוד א', אז שימו לב. אולי רש"י השני, רש"י ממיר את הביטוי מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת, באיזה ביטוי? תולדות. שמים לב? רואים את זה? זה מאוד בולט ברש"י. רש"י לא מבחין בין המושגים, זה אותו דבר. אחד מהרמב"מים המפורסמים בהלכות שבת, ושננסה לפענח אותו, הוא לא עשה חיים קלים להבין אותו. הרמב"ם קיים את שני המושגים במקביל, אחד ליד השני. לדעת הרמב"ם יש מושג אחד שנקרא מלאכות הרבה ומלאכה אחת, ויש מושג שני שנקרא אבות ותולדות.
זה הגיוני, כי יש דברים שדומים למלאכה עצמה, זה לא
יהיה תולדה,
זה
יהיה אב. כן, אני אגיד לך מה הבעיה המתודית ברמב״ם, כשנגיע אז תראו את זה. הכי טוב היה, אם הרמב״ם היה מדגים לי דרך אחת מאבות המלאכות, תן לי דוגמאות של מלאכות הרבה מהן מלאכה אחת שלו, ותן לי אחרי זה דוגמאות של תולדות. אתה יודע מה הרמב״ם עושה? כשהוא מדגים מלאכות הרבה מהן מלאכה אחת, הוא משתמש במלאכות מסוימות, ואז שהוא עובר להדגים מה זה תולדות, כמושג אחר, הוא מדגים את התולדות דרך מלאכות אחרות. לא הביא הרמב״ם למיטב ידיעתי בשום מקום שרשור שלם של כל המנגנון. אבל אני רק מדגיש, אם אני רמב״ם, שימו לב, זה לא שרק התחלפה מילה, אלא המערכת של שבת הרבה יותר נראית כמו קורי עכביש, בסדר? כמו ספיידרמן, בסדר? מישהו כבר הלך לראות את הבת שלי רצה, הייתה בקרנה השלישית, כן, היה שווה? אוקיי, אז תראו איזה ספיידרמן, זה לא, זה ממש, כאילו, יש. אני רוצה שרק נחווה את זה, בסדר? כאילו, זה מבוא לפרק כולו, זה לא למשנה שלנו, אבל יש לי תלמתת מלאכות, אחרי זה לידם יש לי איזה מושג שנקרא מלאכות הרבה מהן מלאכה אחת, ויש לי מתחתם עוד מושג שהוא נקרא תולדות, פחות או יותר אלה בני דודים, או אלה אחים ואלה ילדים, בסדר? בעצם אנחנו הולכים לקראת פרק ש... הוא הולך להסתכל על מאות אלפי פעולות, ומה הוא יעשה? הוא ימפה אותם, בסדר? זה למדתי מהסוגיה הזאת, כי הסוגיה הזאת ניסתה להגיד שכלל גדול בעצם מתייחס לסביבה של המשפט האחרון, נכון? מלאכות הרבה, ימי מלאכה, ועבוד ותולדות, מה עוד למדתי? וזה מאוד מתאים לשנה הזאת שעובדים שבת, זה ממש נס, הרב תמיר, זה קבוע שיעורים כלליים שלו הולכים על הציר הזה, מה עוד למדתי? שלמי עוד יש עבוד ותולדות? לשביעית, נכון? כדאי ללמוד את שבת הארץ עם שבת בראשית. It's a good idea, נכון? בסדר, זה רעיון טוב. גיליתי שיש להם מבנה דומה. מה עוד גיליתי? שלמי יש את המבנה הזה? רק להם. אין לאף אחד אחר את המבנה הזה, כן? זה מעניין, לא? כאילו... אבל מה עוד גיליתי? שמרות שיש להם מבנה דומה, בכל זאת, מה קורה ביניהם?
שיש משהו יותר.
שבא אותו דבר, השבת זה יותר. כן, כאילו, שבת היא, איך הגמרא קוראת לשבת? גדול עוד שלושה שבת, יותר משביעית, בסדר? אבל זה בונה איזושהי תמונה, שאני אומר את זה בצורה הבאה. זאת נקודה שכשנגיע למשנה השנייה היא תלווה אותם. ובעצם נותן קצת מבוא למשנה השנייה, בסדר? התמונה היא בעצם, היא אומרת, יש פה... כשיש מושג מופיע רק במקום אחד, אז מה תמיד הקושי העיקרי שלו? לעמוד על טבעו, נכון? ברגע שיש לו השקה עם עוד מקומות, מה זה עושה למושג? הוא מבהיר אותו, נכון? תיקחו מילים יחידיות במקרא, זה וואלה, אבל מילים שקשה לדעת מה הם אומרים, נכון? אתמול לימדתי באיזה קורס בהרצוג, הגענו לביטוי, מסת נדבת ידך. מה פירוש הביטוי הזה? זה הפעם היחידה בכל התנ"ך שהביטוי הזה מופיע. אז לכן, כשלימדתי אותם רמב״ם, ורמב״ם משתמש במילה הזאת, ידעתי בוודאות שמאיפה הוא מצטט. מהמקום הזה, תודה רבה. אבל מצד שני, לך תפענח אותו, כן? כאילו, לבוא ולגלות שהמבנה של החשיבה הכללית, הכללים של שבת, כן? שבעצם הם תואמים, הייתי אומר, דרכי החשיבה של כללים בכלל, כן? או לפחות של, של שביעית. זה שופך אור על הכללים, בסדר? זה הופך אותם לדברים שאני יכול לעמוד על הלוגיקה שלהם דרך המבט הרחב יותר, ולפעמים דווקא מה שנותן לי כשיש השקה במקומות, הרבה מאוד פעמים, מה זה נותן לי? כשיש ביניהם גם הבדלים דקים, אז מה דווקא בגלל ההשוואה, ההבדל ההוא מצליח מה לעשות? לבלוט או לחדד, נכון? כמו ששני סירי יום הכיפורים, אז הם חייבים להיות שווים בקומה, במראה ובדמים, למה? זה קל, לא? אם הם היו בגובה שונה, אז מה הייתי אומר? מה ההבדל בין השם לעזאזל? כמה קילו אתה שוקל, בסדר? יופי, כן? אבל אם הם נראים אותו דבר, אז כנראה מה ההבדל? אין ברירה, צריך לצלול פנימה, נכון? זה נכון? אם אני רוצה... מי השחקן כדורסל הכי גדול אי פעם? שאלה נורא טיפשית, בסדר? אבל אם אני עושה סטטיסטיקה ומשווה אותו לשחקני כדורסל אחרים, למשל, אני יכול לדעת שסטף קרי הוא אלוף השלשות, נכון? הוא קלה ענק, נכון? זה עדיין לא אומר שהשחקן הכי טוב, כן? אני מבין שהוא קלה מטורף, כן? שינה את המשחק, כן? פתאום קולים מרחוק, כן? אבל אם הייתי משווה אותו לבייב רות, הייתי יודע משהו על סטף קרי, כלום, נכון? כלומר, דווקא כי אני משווה אותו לכל האחרים, אז מה אני עכשיו יודע? וואו, נדע איזה קלה הוא, נכון? כאילו אומרים לי הוא קלה 2,000 ממשהו שלשות, בסדר? אולי זה לא, זה גרויס אגליק, אולי גם אני ואתם יכולים. אבל אם אומרים, כל השחקני NBA, מעולם לא היה אחד שעשה את זה. אז כשאני לוקח דברים, אני משווה ביניהם, כאילו מה שהמשנה פה בעצם, מה שהסוגיה הזו בעצם עושה עם כלל גדול, היא לוקחת לכלל מתוך השוליים הצרים של שבת, ומה היא בעצם עושה? היא מצליחה לחבר, החיבור לשביעית נראה לי מאוד משמעותי. האבות ותולדות, בכל זאת הם לא יעבדו לגמרי אותו דבר, כן? פגדת, כן? האם הכל פה מצליח להסביר את כל המקורות טוב? אז אני חוזר למגמת סוגיה פתיחה. תוספות פה, שורה אחרי שורה מצליחים לתפוס את הסוגיה, עם מה? עם שוטר שעוצר אותם, רגע, מה שאמרת לא מסביר את שביעית פרק שמיני, מה שאמרת לא מסביר את זה, מה שאמרת גם במעשר יכולתי לעשות אבות ותולדות, כן? למה? כי יש שם דברים שהם מדאורייתא ודברים שהם מדרבנן. מזכיר לכם משהו על שניים שהם ארבע? זו איזו חשיבה פה דומה, כן? בסדר, זה מה שאני הצלחתי לשמוע בסוגיה הזאת. האם היא לימדה אותי משהו על הכללים שעכשיו אנחנו הולכים ללמוד? אני לא הצלחתי לחלץ. אתם רוצים שיעור כללי קצר על זרעים בסוגיה? רוצים? קצר?
נביא
לי קודם
תשובות ואז נעבור לזרעים.
קודם כל, עמית, אתה קצת מאופס יותר עכשיו, כאילו, מה הקולות שעולים מהסוגיה? כאילו, המצע, השאלה ששמים זה, תסביר לי אם אתה אומרים כלל גדול, ומה פירוש המושג הזה, בסדר? בסדר, האמת היא שגם זה כבר למדתי כמה דברים, כן? קודם כל, למדתי, הכלל הזה הולך להיות מסובך, כי הוא מלא פרטים, וזה נכון. זה כל כך מסובך שיש אולי צלע שחלק לא העתיקו אותה, בסדר? אוקיי, אבל זה כלל עם הרבה הרבה צלעות, כן? אז עכשיו אני צריך לראות את זה. זה דבר אחד שלמדתי. ואת עוד דבר שלמדתי, שחוד שבת הוא בהגדרה, מה השפה של שבת? הוא שפה של עקרונות שבאמצעותו אני מבאר את המציאות, אני מצליח לקחת המון פרטים ולארגן אותם סביב נקודות של זהות, כן? אבות וכולי, נכון? על הדרך גם למדתי קצת זרעים, כאילו מה למדתי? למדתי את ההבדל בין פאה לבין מעשר, נכון? על מה באמת בנוי ההבדל בין פאה ומעשר? אז חצי מבזק זה ככה לבחינות לצאת ידי חובת שיעור כללי, בסדר? רשי הכיוון שרשי הולך בו, מישהו הצליח לעמוד עליו? אז רשי פה טוען ש... מעשר אמור להיות מדאורייתא רק בדגן תירוש ויצהר. מעשר דגנך תירושך ויצהריך. ולעומת פאה, שפאה מראש היא פאת שדך, אז היא כוללת את כל מה שגדל בשדה. עכשיו, במעשרות חכמים הרחיבו את החובה להפריש תרומות ומעשרות מדגן תירוש ויצהר, שהם המשולש הים תיכוני, כן? The Mediterranean Triad, ככה קוראים לזה במחקר של ההיסטורי, כן? זה אבות המזון, זה אבות האוכל, כן? דגן זה לחם, זה עיקר מה שאוכלים. תירוש זה עיקר השתייה, ומה תפקיד היצהר? בישול ואפייה, כן? כאילו, בלי שמן, המטבח לא היה נראה מה שהוא נראה, נכון? ושמן לא שותים, כן? אבל השמן מאוד משמעותי במטבח. נסו להכין קוגה בלי שמן, או הוגה בלי שמן, אוקיי? זה לא עובד טוב, נכון?
נכון? באמת שחוויתי את זה השבת.
כן, מה, שכחת להשים שמן?
לא, אח של אשתי אצלנו, והוא לא יכול, יש לו בעיה עם שמן. כן, זה היה...
אז טוב, שהבאתי הוגה, אם הייתי יודע, הייתי נותן לך מנה כפולה, בסדר?
זה היה מאתגר.
אוקיי, אוקיי. עכשיו, רש"י אומר, מדרבנן באו ואמרו, מכל האוכל. עכשיו, ברגע שהיה דרבנן, אז מה הדרבנן עשה? כבר? הקיף את הכל. לכן מה הוא הצליח כאילו להכיל תחתיו? הדרבנן? גם מה שלא נלקט כאחת, תאינה וירק. בסדר? אבל מה קרה בפה? הדורייטה הוא סבבה. הדורייטה אומר איזושהי הגדרה. לא הייתה שום גזירה דרבנן, שום הרחבה שלו. אז במילא לא הרחיבו לקצת שהוא בחוץ. זה מה שרשי אומר. בסדר? האם דעת רשי היא מקובלת לכל הראשונים? כבר אני מספר שלא. אני יכול להגיד שהרמב"ן על התורה, בדברים, חולק על רש"י וחושב שחיוב מעשר הוא בכל הגידולים ולא רק בדגן תירוש ויצהר. התוספות פה חולקים לכיוון ההפוך. התוספות פה טוענים שפאה הוא רק בדגן תירוש ויצהר. ככה התוספות טוענים. יש פאה גם ביצים, בסדר? ולכן אי אפשר להגיד את ההסבר של רש"י, פה הרחיבו ופה לא הרחיבו. התוספות טוענים אחרת. יש הבדל בין פאה לבין מעשר, כי פאה, אם הוא לא נלקט כאחד, תנסו לדמיין את זה. אז מתי תשאיר פאה בדיוק, כן? כאילו, מבינים את הבעיה? מה זה פאה? אני קוצר את השדה ומשאיר את הקצה לעניים. אבל יש לי עץ לימונים בגינה, הייתם אצלי, כן? אני כל שבוע מוריד כמה לימונים, ולא כל הלימונים בשלים באותו זמן. זה עץ שגדל קצת כמו תאנה, כן? שההבשלות נעשות... אז מתי בדיוק זמן הפאה שלו, כן? מתי זה יהיה? כמו מה שתעשו טוענים, הסיפור... בפאה, הוא לא, אם יש דרבנן או לא, אלא הוא לא מתאים לפאה, אם אין לכיתתו כאחד. אבל למה זה לא מתאים למעשר? על כל לימון אני חותך קצת, ואתם חושבים שהליבי רוצה לקבל ממני איזה חצי לימון? כאילו, מה דעתכם?
יכול
לשחות לו
את זה.
אז אני אגיד לכם מה אני עשיתי, סתם שתבדו משהו. יש לי הסכם מעשר ראשון עם ליבי. מכירים את החוזה הזה? כדאי להכיר את זה. יש דין שמכירי כהונה, מכירים את הדין הזה? אם יש כהן שאני קבוע נותן לו, אז כביכול הוא יכול לתבוע את זה ממני. אז אתה לוקח לוי, ואתה אומר לו, אני רק לך נותן את המעשה הראשון שלי, ואז אתה אומר לו, אוקיי, הלימונים על העץ שלי, יש לי המון לימונים, ונגיד כאילו לימונים כמה שווה? תלוי, 5 שקל, 10 שקל, אוקיי, כמה קילו נגיד יש לעץ, נגיד 30 קילו, בסדר? יאללה, אני מלווה, אז 300 שקל זה השווי של הלימונים על העץ, נגיד, אוקיי? אז מעשר כמה זה? 30, אני מלווה לו 30 שקל, אני אומר, קח 30 שקל, ואז מה אני אומר לו, לא, אתה יודע, אתה תפרע את החוב, אתה חייב לי עכשיו 30 שקל, איך תפרע אותו? כל פעם שאני מפריש מעשר ראשון, יש לי איזה רבע לימון בשבילך, אז זה שלך, כאילו, למה צריך את המכירי לוויה, כזה שזה יהיה שלא? ואתה פורע את החוב, אם זה שאתה אומר, תשאיר את הלימון אצלך בבית, בסדר? וככה אני מקיים מצוות נתינה של מעשר ראשון, כי יש לי טבל ודאי בבית, בסדר? בכל מקרה, עד כאן הסוגיה הראשונה, אני מסכם, בסדר?
אריק, שאלה זה כנראה, אני לא מצוי מכיר, אבל כל מי שיש לו את זה בבית היום, מנהל בצורה
הזאת? אם הוא לא מתנהל ככה, אז בוא נגיד ככה, אם הוא רוצה כל פעם לתת ללוי, אז שלא יתנהל ככה. אבל אם הוא לא דואג לתת ללוי, הוא מפסיד מצוות נתינה של מעשר ראשון. כאילו, בוא נסביר. צריך להפריש מעשר ראשון. ומה הוא צריך לעשות? גם לתת אותו, כן? כן, זה טבל ודאי. אם אתה קונה משהו שספק אם יפרישו, אז אתה לא חייב לתת, כי שהלוי יוכיח שלא יפרישו. העץ שלי זה טבל ודאי. בסדר, עדיין הלימונים עכשיו על העצם, מאיזו שנה? שישית, בסדר, אכן זה מעשה רעני, ואני צריך להפריש. שנה הבאה אתם מוזמנים לבוא לכתוף, בסדר? כאילו, בכיף, בסדר? מחלה לימונים, בסדר, אוקיי. ואני הוא אפקר גמור, בסדר, אוקיי. אני מסכם את הסוגיה הראשונה, הסוגיה הראשונה היא סוגיית פתיחה קלאסית. היא מתעסקת בשאלה לשונית, מה פירוש הביטוי כלל גדול, ומתי משתמשים בביטוי הזה ומתי לא. השאלה היא מה הסוגיה באמת ניסתה לעשות, רק להסביר לי לפענח את הסגנון של המשנה, ויכול להיות, אני לא אומר שלא, כן? או אם היא גם ניסתה על הדרך לבנות לי איזושהי תמונת עולם שלקראת מה אני הולך. בסדר? ראינו שהכניסה לנו מידע מאוד חשוב לכל המשך לימוד לפחות סוגיות הבבלי. בסדר? לדעת שיש דבר כזה שקרא תולדות, לימדו אותי שגם בשביעית יש אבות ותולדות, לימדו אותי גם שזה מיוחד רק להם ולא למקומות אחרים, כלומר שפת האבות והתולדות הוא תואם את השפה של שבתות, בסדר? מה בעצם השאלה המתבקשת היא, למה באמת לאסור תולדות? בוא נאסור רק את האבות, כן? כלומר, כלומר, האם יש משהו מיוחד בשבת ושביעית, ששם דווקא בהם תהיה מערכת יותר מסועפת מאשר במקומות אחרים? יש לזה סיבה לדעתכם?
אגב, גם לתולדות בבא קמא, זה
כאילו
זה אוסרים את הדברים האלה, זה לא רק ש...
אבל לא אוסרים שם, אתה עכשיו אומר שאלה מצוינת. נעסוק באבות ותולדות, מה אני צריך לשאול את עצמנו? האם מה שאמרתי פה לא נכון, כי מתברר שזה קיים בעוד תחומים, בסדר? שאלה נהדרת, בסדר? אבל בגדול, הסוגיה הזאת מתחילה לבנות מפה של אבות ותולדות. אני אגיד לכם מה הסיבה שאולי זה דווקא בשבת. כי בשבת אני לא רק מעוניין, זה קשור להמשך, לחזור עכשיו למשנה, אני לא רק מעוניין לא לעשות פעולות מסוימות, אני גם צריך מה לשמור על קדושת השבת, שהשבת לא תתחלל. ויכול להיות שדווקא במקומות כאלה, במה אני עסוק? ולוודא ש... פעולות לא יפגעו, כמו עם הלחם בפנים שדיברנו קודם, בסדר? אולי דווקא בשבת, אומרים לי, לא רק הפעולה אסורה, אלא אם אתה עושה פעולה דומה לה, עדיין, בשבת הזאת אין בה מנוחה, כן? כלומר, יש משהו בתוצאה, כן? שבת הארץ נפגמת עם, אולי שם מתאים יותר שפה כזאת, אולי במקומות אחרים, כשהפעולות הן במוקד של האיסור, מה שאסרו, אסרו, מה שלא אסרו, לא אסרו. אז שאלות שאני משאיר אותם חזון למועד, גם העלינו פה שאלה, שאימר, היא שאלה מאוד מאוד גדולה, כשנגיעים לדף עין ג' זה לא רחוק, זה עוד כמה חודשים, נכון? יצחק, בקצב שלנו עד שנגיע לעין ג' לא, נכון, נגיע, אל תדאג, בלי נדר. אז כשאני מגיע לעין ג' שאלה ענקית היא, האם מלאכות הרבה ממלאכה אחת זה אבות ותולדות רש"י, או האם זה שני מושגים שונים? נכון, כי אנחנו פה נמצאים על הפלטפורמה של הכללים. זה דבר מאוד חשוב. בואו נצלול לתוך המשנה, נסתכל עליה. אז כתבי היד כולם הסתכלו, וכולם הבינו מה עם הכתבי יד האלה ומה קרה שם? אז בואו נסתכל ביחד, בסדר? לכולם יש מחשבים, נכון? אז אנחנו מסתכלים ביחד, בסדר? אז שלושת כתבי היד האלה ששמתי פה הם שלושת כתבי היד הבכירים של המשנה. כאילו הם נחשבים, שלושת כתבי היד הטובים, הם כתבי יד שלמים. זה אני רוצה להסביר. כתבי גניזה אף פעם לא עסקו במחמאה כזאת, מאיזה סיבה? הם לא שלמים. אז, אבל יש גם כתבי גניזה. עיינתי גם בהם. אבל שמתי לכם פה, הבכיר שבהם, הראשי תיבות שלהם זה, קוראים לזה קפל. בסדר? קויפמן, פארמה. פארמה 138, ולמה קוראים לקיימברידג', קוראים לו למד, כי היה פעם מישהו שהעתיק את זה ופרסם את זה לפני שהיה מחשבים, ויכולת לראות את קיימברידג' במחשב, הכל יש סריקות שלהם באינטרנט, משם יש לי את התמונות, כן? אז היהודי הזה קוראו לו לאו, אז לכן קוראים לו לאו, אבל זה, הכתב יד נמצא בקיימברידג', קויפמן נחשב הבכיר בידי הנוסח של המשנה, כאילו בממוצע הכללי, זה נחשב כתב יד שהכי קרוב מבין כל כתבי היד למה שחושבים שהוא הנוסח המקורי של המשנה. זה לא אומר כמובן שבכל מקום הנוסח שלו בהכרח הכי נקי, כי זה ממוצע, בסדר? אבל הוא נחשב ככה. מה אנחנו בעצם מגלים פה כשאני הולך לכתבי היד? ועכשיו אני עושה קצת לקרוא את המשנה שלנו, שעושה לי סדר במחשבות של הכלל הגדול של שבת. נכון? אז מה המשנה אומרת? אז כלל גדול אמרו בשבת. בואו נעשה לראות. כל השוכח עיקר השבת ושם מלאכות הרבה ושבתות הרבה. אז הנוסח הרווח בכל כתבי הידו אינו חייב אלא חטאת אחת. למה הוא חייב רק חטאת אחת? יצחק, אמרת שאתה לא אוהב את רשי, אז בוא נשמע, בסדר. אבל למה הוא חייב רק חטאת אחת?
כי בעצם יש דבר אחד שהוא לא יודע, וזה שבת.
כי כמה טעויות היו לו, כמה שגגות היו לו, כמה? אחת. מה השגגה שלו? שהוא לא ידע, עיקר שבת. בגלל הטעות הזאת, נגרר מזה מה? כל הפעולות האסורות שהוא עשה, אבל כשאני בעצם, בוא ננסה לחדד. אני פשוט קורא את המשנה שלנו, אחרי זה נפתח קצת לקריטות, בסדר? אני לא עושה המון קריטות היום, כי אני רוצה לתת לכם להכין את זה לקראת יום חמישי, בסדר? כן, היה לי מאוד חשוב, מחר אפשרו מדבר על תינוק שנשבע, כשתראו את הגמרא, תינוק שנשבע, שנבין על מה רב שרלו מדבר, בסדר? אז אני בעצם, חטאת לא מביא על הפעולות שעשיתי, אלא על מה אני אביא את החטאת? על הטעויות שלי, על השגגות שלי, כן? והאמת שכמה טעויות עשה האדם הזה? אחת. בסדר? אוקיי. מה פלא, מה פלא בכתב יד קויפמן? שמתם לב לפלא הזה? שהמילה אלה לא כתובה בכתב היד. המילה אלה כתובה בפארמה. תודה רבה לטבלה ליל משה וליצחק. נפלא. כן? המילה אלה מופיעה בכתב יד קיימברידג', אבל בקויפמן כתוב רק אינו חייב. חטאת אחת, כן? כלומר, פשוטו של נוסח קיימברידג' הוא, שמה דינו של אדם ששכח עיקר שבת?
קויפמן.
קויפמן, סליחה. מה, תודה, כן. קויפמן אומר שהוא מונגרי, בסדר? איפה כתב יד נמצא? מונגריה, בסדר? בבודפשט, אוקיי? אז מה כתוב בכתב יד קויפמן? שלא חייבים, יש ששכח עיקר שבת. אתם מכירים מישהו שאמר את זה דרך אגב? כן, נכון, מי? לא רבי עקיבא, אלא מישהו אחר? מונבז, שמתם לב הדבר הזה? מונבז בברית הבת אוספתא, למי שכבר הספיק ככה קצת להציץ בתוך סמכת עמוד ב', אז הבבלי מביא את הבריתה של מונבז, שמונבז אומר, אדם כזה הוא מה? הוא באמת פטור. האם יכול להיות שקויפמן משקף איזה נוסח של המשנה, שהמשנה היא כשיטת מונבז ולא כשיטת רבי עקיבא, או האם מדובר פה פשוט בטעות שנפלה...
כמו שאמרנו שאינו חייב חטאת אחת, זה לשון לא נקייה.
מצוין, אני מסכים איתך.
היה כתוב פטור, או...
כן, במיוחד איזה מילה פה, היא לא מתאימה. אחת, כן. מילא היית אומר אינו חייב חטאת, אבל... מה זה להגיד אינו חייב חטאת אחת? זה לא... עכשיו, מה צריך... מה אתה אומר? אז המילה אפילו, אבל המילה אפילו לא כתובה.
אז אני אגיד לך חטאת אחת כאילו לא זה מדגיש את דווקא
אגיד לך מה המבחן שצריך לעשות צריך פשוט לבדוק במשניות האם יופיע אי פעם המשנה הביטוי אינו חייב חטאת אחת או כולי אני מסכים עם יצחק גם מבחינה סגנונית איפה עוד יופיע ביטוי אינו חייב אלא חטאת אחת בסוף כאילו יש פה חתימה ופתיחה וחתימה עם אותו זה לא נשמע לי טוב, כאילו אני אומר לך את האמת, יש שיטה כזאת, שיטת מונבז, זה נראה לי, זה הרגשה שלי, אני אומר, החושים הפילולוגיים שלא רואים שזה טעות בכתב יד קויפמן, בסדר? אבל...
יש אינו חייב חטאת.
מה זה?
יש אינו חייב חטאת.
כן. יש אינו חייב חטאת במשנה?
כן, פרק
בשבת,
פרק
בו. בסדר, אינו חייב חטאת, אבל בלי אחת.
בלי אחת.
אוקיי, מצוין. עכשיו, אני רק שואל כפתיח, האם הקדשתם קצת מחשבה למה יכול לטיסות מחלוקת מונבז וחכמים? אני לא רוצה עכשיו לפתוח את כל הנושא. נגיע, אחרי שנעשה בתחנה בקריטות ביום חמישי, אז נוכל לחזור. ואני רק שואל, האם הקדשתם קצת מחשבה, כאילו, לשאלה הזאת?
אני מצחק, השתחל במחשבה, אולי מונבז זה גם קשור למונבז המלך.
מצוין, ומה רצית להגיד?
שזה קצת, כאילו, לא
עוצם
איזה יותר מדי מסקנות, אבל זה כאילו...
זה נפלא.
מונבז היה כאילו
גרשנט
גייר. וחכמים כנראה נולדו יהודים.
זה מדהים מה שאתה אומר. זה יפה נורא מה שאתה אומר, כן? שאולי יש קשר בין מונבז לזה שהוא אולי הוא בן גירים, אולי הוא קורא על סבא סבא שלו, לא יודע. מה זה?
יש לו אינטרס.
זה נראה, יכול להיות. קודם כל אני רוצה להגיד לך ש... זה סדרי יום נקבעים, אני לא יודע אם אינטרסים, אז זה משמע מילה כאילו לא נקייה בינינו, אבל סדרי יום, הנושאים שאתה עוסק בהם, שאתה מעמיק בהם, כן, הם קשורים במפגש שלך עם התופעות האלה. בסדר, אני זוכר את התדמה שלי, ששמתי לב, כשהגמרא בגיטין חף ג' שם היא דנה בשאלה איך סומה מותר סומה מביא את הגט, איך סומה מותר באשתו בלילה וכו', כן, איך סומה חי, שני המוראים והסוגיה עם רב ששת ורב יוסף.
שניהם
היו עברים, כן. כשסבא שלי, עליו השלום, התעבר, אבא של אבא התעבר בזקנותו, אז אבא ישב וכתב מאמר ענק על חיוב סומה בנר חנוכה. כן, זה נסע קרוב אליך. אני זוכר אותו עוסק בשאלה, האם עיוור יכול לעלות לתורה, לקבל עלייה. הוא לא רואה מה שכתוב, הוא לא יכול לקרוא, כן? אז יש איזו תשובה של היבץ שאומר שלא, אתה לא יכול, מצטערים. יש תשובה של המסד בנימין, שהוא היה רב באיטליה, שהוא כותב על הדעות שאי אפשר לתת לסומה לעלות לתורה, הוא היה עיוור, הוא כותב, גרשינו היום להסתפח בנחלת השם, כאילו מה, אתה לא תיתן לעלות לתורה, והוא כותב תשובה ומראה שאפשר, כן? אז זה ברור שמפגש עם דברים, אני אגיד את זה קצת אחרת, לפגוש את המצוקה, להבין אותה, זה לא שתתיר את האסור, אבל כן, זה יכול לבנות לך הבנה אחרת של התחום. אז זה הערה מאוד מאוד יפה, כן? מונבאס פה בתוך הסיפור. אז יש לנו פה, קודם כל, אני שואל, אבל חוץ מזה, היה לכם איזו מחשבה ראשונית על, על מונבאס, על חכמים? עוד לא. בסדר, אז אנחנו מחכים, בסדר, רק בפתיחה, בסדר? כאילו, הסתם יודע כבר את כל הפרק, וזה בסדר שאנחנו לא יודעים את כל הפרק, אוקיי? נכון שזה בסדר? אל תיבה, לא, אבל לבוא עם מרץ, בסדר, עם אנרגיה, ללמוד טוב, בסדר? כדאי, יש פה נושאים מדהימים. אוקיי, הלאה. מה הכלל השני? היודע עיקר שבת, ועשה מלוכות הרבה ושבתות הרבה. מה השתנה פה?
שקודם הוא שכח
עיקר שבת, ועכשיו הוא יודע עיקר שבת. האמת, יש משהו לא מאוד נוח בתיאור של המקרה. כי לא, האמת היא זה אותו תיאור בדיוק. מלוכות הרבה ושבתות הרבה, בסדר? אז מה אומרים לי? שמה הוא חייב? אז מה כתוב בשעס? מה כמעט ברור שהיה הנוסח של המוראים בעיריותם, המוראים בקריטות, בסדר? מה הנוסח של קיימבריץ'? זה הנוסח, בסדר? אחד מהדברים שנשאל כשנלך לקראת המשך השבוע לבבלי ולירושלמי בקריטות, והבבלי אין ירושלמי הקריטות, ירושלמי הוא בשבת, בסדר? זה מה הם גרסו במשנה? אבל הגרסה כאילו הרווחת שרשי הסביר אותה מאוד יפה, כן? היודע עיקר שבת ועשה מלוכות הרבה בשבתות הרבה, חייב על כל שבת ושבת, כי כמה טעויות יש לו, כל שבת נחשבת מה? טעות. אם אתה לא יודע עיקר שבת, אז יש טעות אחת, אבל אם אתה יודע שיש שבת, אתה כאילו טועה כל שבת. מה כמובן השאלה הענקית? יצחק צודק. מה השאלה הענקית שמתעוררת?
זה לא נחשב אחד.
מי פס את הטעות של השבת הקודמת עד השבת הבאה? אז רשי מכיר את הגמרא בקריטות, בדף ט"ז, שם הגמרא אומרת שימים שהם בינתיים כידיעה דמיין.
מה זה אומר?
יפה מאוד, זאת שאלה גדולה מאוד, שגם אותה אנחנו נרצה ללמוד, בסדר? בגדול, מרשי במסכת שבת, מה נראה? כשרשי כותב את זה, ככה כל הראשונים הבינו אותו. מה נראה מרשי? שבפועל,
שיש שבת, אבל אני לא יודע
שעשו מה לכל. בפועל, במהלך השבוע, נודע לו שהייתה שבת, הוא לא ידע, הוא כנראה, הרי מה קורה לו בסיפור הזה? כנראה הוא קם בשבת בבוקר, והוא שכח שזה שבת, הוא חשב שזה יום חמישי, כן? אז עכשיו הוא כל היום הדליק את האור, בישל, אבל תכלס, כמה טעויות היו לו? אחת. עכשיו הגיע שבת הבאה, וגם הוא לא יודע שהיום שבת, כן? התקלקל לו.
אבל הייתה עוד אחת.
יפה, אז זאת השאלה.
מי שלא יודע את לוח השנה פעם אחת, הוא תמיד איתן.
מעולה, אז רשי בשבת על הימים שבינתיים נשמע ממנו שבטח נודע לו. ואז כאילו נראה שהוא חייב לגלות. מסתום הוא הולך לבית כסף ביום רביעי ואמר שיר של יום, בסדר? הוא הולך ביום חמישי וקוראו בתורה שלושה עולים, אז הוא כאילו הבין, יום חמישי, כן. התוספות מתנפלים על רשי. יש פה רמב"ן, אני מציע שאנחנו נלמד, אבל עם הרבה אנרגיה, בסדר? נחביר את זה לכתובות, בסדר? אבל כאילו ההנחה היא שהפסתי טעות, בסדר? כאילו נודע לי כביכול, עכשיו בין אם זה נודע לי בפועל, בין אם זה לא נודע לי בפועל, ואני מחשיב את זה כאילו נודע לי, בסדר? אני לא רוצה לגלות לכם הראשונים אומרים, אני רוצה שתלמדו אותם, בסדר? אבל הם כולם מתעסקים בשאלה הזאת פה, המון עריכות, כן, בתחילת הפרק שלנו. מה באמת נקרא ימים שבינתיים? אז לכן, כל שבת היא טעות, אם כל שבת היא טעות, אז מה אתה אמור לעשות? להביא חטאת על כל שבת, נכון? אני עובר לחוליה הבאה, ומה כתוב בה? היודע שהוא שבת, בסדר? היה שוכח עיקר שבת, יודע עיקר שבת, יודע שהוא... אני יודע שהוא שבת, אה?
לא,
אני מיד חוזר לכתבי יד אחי, אבל קודם כל אני קורא עם הנוסח המקובל, בסדר? גם עם רש"י. מה קורה ביודע שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה? אז מה, הטעות שלו איפה נמצאת? לא עם היום שבת, הוא יודע שהוא שבת. אלא הטעות שלו היא, האם מותר או אסור בשבת לעשות את הפעולות האלה? עכשיו פה כשאני רואה שהוא חייב בכל מלאכה או מלאכה, אז איך אני אתרגם את זה לשפה שראינו עד עכשיו? הכל רש"י מה שאני אומר, איך אני אתרגם את זה? שיש לו הרבה הרבה טעויות. יש לו טעות אחת אם אסור בשבת לבשל, יש לו בשבת טעות אם מותר לכתוב, יש לו טעות אם מותר לטחון, יש לו טעות אם מותר לברור. אז מספר החטאות נקבע לפי מספר הטעויות. אז אתה יכול לטעות טעות אחת כללית, לא לדעת שיש שבת, זה טעות אחת. אתה יכול כל שבת לטעות שהיום שבת, ועכשיו אתה יכול לטעות טעות אחרת. כן, איך הגמרא בקריטות למשל תתרגם את הגמרא שלנו לנוסחה, שימו לב לרצון לעבור ממקרה לנוסחה, היא תדבר על סדון שבת או שיגגת שבת, סדון מלאכות או שיגגת מלאכות, כן? כאילו סדון שבת אומר, אתה יודע שזה שבת, לא שזה זדון, אתה יודע שזה שבת, אתה מודע, זדון הכוונה שאתה מודע. ואז הטעות שלך היא במלאכות. לכן יש הרבה חטאות, כי זה שגיגת מלאכות. לעומת זאת, מה זה שגיגת שבת? לא ידעת בכלל של שבת. ואז יש סדון מלאכות. התכוונת לכל הפעולות, אבל יש לך טעות, הטעות היא בשבת, היא לא במלאכות.
אתה יכול להתקבל במלאכות, אבל להיות שוגג בשבת.
לא, אז, כי זדון ושוגג שם בגמרא בקריטות, זה לא הכוונה מבחינת העבריינות. הכוונה למה היית מודע, למה לא היית מודע. במה טעית, במה לא טעית.
אני אומר עצמי, כאילו, ברגע שאתה שוגג בשבת, ממילא אין דבר כזה זדון במלאכות, אין מציאות כזאת. כאילו, בוא נגיד שהפוך, בוא נגיד יש זדון בשבת ושוגג במלאכות, איך זה בדיוק עובד? כאילו, אז כשעשית מלאכה, לא יודעת שהיא אסורה, אז שזה שוגג בשבת וזדון במלאכות, מה זה זדון במלאכות?
אז יכול להיות, זדון מלאכות, הכוונה, שלו היית יודע ששבת, לא היית עושה את המלאכות האלה, רק לא ידעת ששבת. יש לך מודעות למה מותר ומה אסור בשבת, יש רק בעיה אחת, אתה צריך לדעת איזה יום שבת.
בשוגג מלאכות.
מה זה?
בשגיגת מלאכות.
שגיגת מלאכות אומר שלא ידעת שהפעולות האלה אסורות בשבת. אתה יודע ששבת ואתה חושב שמותר לעשות את זה.
אז אתה חושב שזה יום רגיל ואתה חושב שמותר לעשות לך את זה ביום רגיל. שניהם זה נשמע אותו דבר במילים אחרות.
אוקיי. אני לא יודע להסביר יותר טוב, בסדר? בכל מקרה, המשנה מסודרת יפה, ואז האחרון פתאום מחליף נושא, נכון? שמתם לב לדבר הזה? יש פה כאילו שני נושאים במשנה, מה בעצם שני הנושאים? הרגשתם שני נושאים שונים? כאילו, נושא אחד עוסק, במה טעית? האם טעית בידיעה שיש שבת? האם טעית בידיעה עם שבת? האם טעית בשאלה אם הפעולה הזאת מותרת או אסורה? לפי זה אני מונה מספר טעויות. אבל האחרון הוא לא שייך לפה בכלל, קצת לא ברור מה הוא עושה פה. אלא אם כן מה מטרת המשנה, כאילו... העושה מלאכות הרבה מהם מלאכה אחת, אינו חייב מלאכתת אחת, כן? הוא כבר לא עוסק בשאלה במה טעית, כן? אלא מה הוא בעצם אומר? המלאכות הרבה שהם מאותה משפחה, אז מה אני עושה להם? הוא קבץ אותם. למה? כי בעצם זה נאמר, נגיד אם אדם הוא בשבת, הוא יקצור 8 פעמים. כמה חטאות הוא יחייב? כנראה 1, נכון? אבל אם הוא יקצור ויבצור ויזמור, כן, כאילו שזה המלאכות הרבה מהם מלאכה אחת. יכולתי תיאורטית להגיד, הוא לא עשה קצירה 8 פעמים, הוא עשה פעם אחת קצירה, פעם אחת בצירה. אז מה אומרים לי? להיות בפצירה וקצירה הם, בני דודים, כי קוצרים דגן ובוצרים ענבים. אז לכן, תא לך, הוא בעצם עשה אותו דבר פעמיים, בסדר? אבל, אז זה שייך למשנה הזאת בגלל החטאת אחת, כמה חטאות אתה חייב, נכון? אבל האמת שהוא קצת שונה, אפשר להרגיש שזה לא כלל של ספרותית, זה בנוי נורא יפה, אינו חייב אלא אחת, בסוף אינו חייב אלא אחת, באמצע יש חייב הכל אחת ואחת ופעמיים, נכון? חייב הכל שבת ושבת, הוא חייב הכל מלאכה ומלאכה, נכון שזה מאוד יפה הסגנון? אבל מבחינת תוכנית זה בעצם 3 ו-1. זה מוסכם? יפה. עכשיו אני הולך לכתב יד פארמה וכתב יד קויפמן, ומה אני מגלה להפתעתי העצומה? שבשניהם חסר מה? חסרה צלע שלמה. כאילו יודע שעיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה. אצלנו במשנה לעומת זאת מה כתוב? כתוב אצלנו חייב על כל שבת ושבת. מה כתוב פה? חייב על כל מלאכה ומלאכה. זו שיטה הלכתית אחרת לגמרי, נכון? עכשיו, מה עשה פה המגיע בצד? הגיליון. מה עשה הגיליון?
הוא הוסיף את זה.
כי מה הוא באמת אמר? יש פה טעות. יש פה כביכול תופעה פילולוגית, כך חשב בעל הגיליון, שהיא מאוד מאוד מוכרת. איך היא נקראת?
יש קפיצה.
קפיצה, איך קוראים לזה כאילו התופעה הזאת? דילוג מפני אדומות. בסדר, המילה חייב מופיעה פה, אינו חייב, אלא חייב, מופיעה פה המון, אז הוא כלך אדם מעתיק. טוב, אם הוא כלי דיבר, אז הוא לא צריך, אבל...
מסתכל פה.
אבל הוא מסתכל פה, הוא הולך לפה, מסתכל פה, הוא זכר, המוח שלו קלט, שהוא צריך לחזור למילה חייב, אבל הוא פשוט בטעות דילג שורה. הוא מצא חייב, המוח שלו עבד מצוין, רק הוא לא מצא את המקום הנכון, בסדר? כי מי שהוסיף את זה אמר, זה טעות.
אבל זה קרה
פעמיים. יפה, עכשיו זה גם קרה בכתב יד פארמה, בכתב יד פארמה גם זה קרה. העושה, היודע עיקר שבת, עשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה חייב על כל מלאכה ומלאכה, ופה גם הוסיפו את זה בצד, אלא שהוסיפו את זה במקום אחר, אבל תכלס, שני המגיעים תקנו את הטקסט, כאילו השאלה איפה היה הדילוג, כאילו המגיע אחד אמר הדילוג היה פה, אבל זה אותה תופעה. כמובן יצחק שואל שאלה נהדרת, יכול להיות, באמת יכול להיות, שפעמיים קרה דילוג מפני אדומות, לשני סופרים, דרך אגב מעולים של כתבי יד, אבל יכול להיות, בני אדם, בסדר, אני יכול להיות לכם עוד טעויות בכתב יד קויפמן, בסדר? אבל יצחק שואל את עצמו, האם זה לא נראה משונה ששני כתבי יד הכי טובים של המשנה, בדיוק באותו מקום הסופר היה קצת לא מרוכז ויצא לו אותה טעות, כן? או למה אתה רומז, יצחוק, נו?
שיש פה שיטה...
אולי זה...
אולי זה שיטה.
אולי זה עדות נוסח על שיטה אחרת. שמה היא באמת חושבת? שאם אדם יודע עיקר שבת, והוא עשה מלאכות הרבה, אז על מה אני אחייב אותו? הכל מלאכה הוא מלאכה.
למה? אתה מפיל אותו בעצם על כמה, על טעות אחת שלו.
נדע. אה,
יש לו טעות אחת.
יפה. אתה לא עושה עכשיו שבת.
אתה לא עושה את המילים
האלה. מצוין. אתה שואל שאלה, מה אתה קודם כל דורש? בואו נגדיר. לפני שאנחנו עונים לו, בואו נבין מה הוא דורש. הוא אומר, אנחנו הסברנו, אתה אמרת שאלה שהיא לא מסבירת, אבל הסברנו את ההיגיון של הגרסה האחרת, נכון? כי אני שואל מה הטעות שלך, כן? לכן אתה אומר בצדק, גם פה, אם נרצה לקיים את הגרסה הזאת, מה אני חייבים לשאול את עצמנו? מה הטעויות? כאילו, למה פה הוא חושב שיש המון טעויות? עכשיו, אתה כבר יודע שחלק מהתשובה היא שהוא חייב על כל מלאכה ומלאכה, והוא עשה מלאכות הרבה, אולי הוא חושב שכל מלאכה היא טעות. אתה טעית כשהלכת לבשל, אתה טעית... עכשיו, האמת, אבל גם טעית שלא ידעת שהוא אולי שבת, אבל אז טעית שחשבת שמותר היום לבשל, טעית. עכשיו, אני צריך לשאול...
לא צריך מה... לשאול את זה. לא צריך לשאול
את זה. אתה אומר זה הגיוני.
כתוב פה, יודע עיקר שבת, מה קרה? הוא ידע. כן. הוא ידע. מי שיודע את עיקר שבת ועובר על הרבה מלאכות, הוא חייב על כל מלאכה ומלאכה. זה כלל הכי פשוט בשבת.
מצוין. מה בעצם עמית הצומת שהגענו אליה? בסדר? ויכוח עמית יצחק, בסדר? מצוין. שאנחנו אולי רואים פה שתי תפיסות שנרצה לחדל אותם, שאנחנו רק צוללים פנימה, אנחנו רק ביום ההתחלה. נסע להבין, איך מגדירים טעות בשבת, או מה יכול לעמוד מאחורי מחלוקת כזאת, מה הטעות שהאדם הזה עשה, כן? עכשיו, במיוחד התהייה, או האם זה לא טעות, אלא מדובר פה בנוסח הוא, שהאם יש טענה, כמו שאלתי אתכם קודם, האם בהשמטה של אלה, יש טענה שחושב ככה, אז מה אמרתם לי כולכם בצדק? יש מונבז כזה. עדיין חשבנו שזה טעות, כן? האם יש טענה שבאמת חושב שמי שעושה מלאכות, יודע עיקר שבת ועושה מלאכות הרבה, ואולי שחייב בכל מלאכות, האם יש טענה כזה שחושב ככה? אז אנחנו צריכים ללכת לקריטות, בסדר? אז בואו נלך, יש לנו 5 דקות. בואו, אני בכוונה לא צולל לגמרי תוך קריטות, אבל אני אומר, כדי להבין בכלל מה קורה אצלנו, חייבים, נהיה חייבים, אנחנו מתחילים את זה, בסדר? ללכת קצת לקריטות, לא להיבהל, בסדר? הייתי בשיעור ד' מה שלמדתי עם אבא זה את כל קריטות בחברותה. וקצת להיכנס לפרק שם, בסדר? ומה ש... בוא נסתכל, יש לכם קריטות לפניכם? במחשבים, תפתחו משנה הקריטות פרק ג'. קודם כל, לאיזה עולם זה לוקח אותי במסכת שבת? לאיזה תחום? לקראת, או יותר דיוק, אי אפשר למות פעמיים, או לא נהרוג אף אחד אפילו פעם אחת, לכן, קראת זה בידי שמיים, לכן מסכת קריטות מאוד מהר הולכת כמובן למה? לחטאות, בסדר? כי על מה מביאים חטאת? למה שבמי זה קראת, בסדר? והפרק הזה הוא פרק מכונן, בעצם הוא שייך לויקרא ה', לכן כמובן איזה מקור תנאי נצטרך לבדוק. בואו נרחיב את המעגל, איפה כדאי לבדוק, אם איך עברתי לויקרא בספרה. בסדר? אנחנו נעשה את זה, אוקיי? כי חשוב לי שנסביר גם את שלבי העבודה, איך אני יודע לאיפה ללכת, בסדר? אז הספרה, זה נצטרך להסתכל שם. הגענתי פה לויקרא ה', הכותרת של הפרק מלמדת איפה חכמים נורא נורא אהבו להביא דוגמאות של מנסים לשאול כמה חטאות אתה חייב. אז הפרק הזה מלמד על שני תחומים שהם מאוד מאוד אהבו לדבר. אחד הוא, מה הכותרת של הפרק? חלב, אוכל. והשני, במהלך הפרק אנחנו הולכים, הוא הולך לביות, למיניות. שני תחומים של היצרים הגדולים של האדם, שהוא מקדש אותם באמצעות התורה. תחו לרמב"ם ספר קדושה. מי נמצא בספר קדושה? מאכלות אסורות, ומה עוד? נכון. ואיסורי ביאה, ויש לנו עוד מישהו? איך כלאיים יהיה שם? תעזור לי, רבנו הגדול, נו? אז יהודי הולך לרמב"ם, פותח רמב"ם בספר קדושה, והוא שואל את עצמו, מי נמצא בספר קדושה, אוקיי? אז מה הוא מגלה? הוא מגלה שבספר קדושה יש איזה גופי הלכות? ספר קדושה, אוקיי? אז יש איסורי ביאה, מאכלות אסורות וחוד שחיטה. שחיטה גם קשור לאוכל. והרמב״ם גם מסביר למה הוא בחר לשים אותם בספר קדושה. אז כותב הרמב״ם בתחילת משנה תורה, שבשני עניינים האלו קידשנו המקום והבדילנו מן האומות בעריות ומאכלות אסורות. בשניהם נאמר, ואבדיל אתכם מן העמים, אשר הבדלתי אתכם מן העמים. דיברנו קודם על השבוע. אתם יודעים מה הכי מבדיל אותנו מהעמים? לא שאני, יש לי איזה יום כיפור או שבת, לא, זה לא מבדיל, אלא שבת לא דוגמה טובה, כן, שיש לי, מבדיל אותי פעולות שהם עושים ואני עושה, פעולות שבני אדם עושים כבני אדם. ואם אני מקבל מצוות, אז מה זה עושה לחוויה האנושית שלי? הוא מזכך אותו. זה רעיון יסוד שכתוב ברמב״ם פה. אז חכמים מאוד מאוד אוהבים להדגים חטאות דרך מה שנקרא בלשון הגמרא, נגיע בדף עין ב', חלבים ועריות. בסדר? ואני מגיע פה ואני רואה התעסקות בשאלה כמה חטאות יכול להתחייב על אכילות, על ביאות, ומה שאותי נורא נורא מרתק זה משנה זין, משנה חטא ויוד. כי מה אני מגלה במשנה זין? תראו, או אמר רבי עקיבא, שאלתי את רבן גמליאל רבי יהושע, בקצנו כתוב בדפוס אטלס של אמאום, אבל זה כנראה איטליז של אמאוס. אתה יודע איפה זה אמאוס? יד מודיעין, נכון, שם. אוקיי? עכשיו תראו איזה יופי של מקרה, שלחו לי כך בהמה למשתה בנו של רבן גמליאל. רבן גמליאל יש לו חתונה, הוא הולך לקנות בהמה, רבי עקיבא הולך איתו, ובדרך מה הוא עסוק? ולשאול אותו שאלות, אז מה הוא שאל? תראו, הבעל אחותו והלכות אבי והלכות אמו באלם אחד, מה הוא? חייב על כולן או אחת על כל אחת ואחת? ואמר לי, לא שמענו. אבל שמענו הבעל חמש נשיו נידות באלם אחד שהוא חייב בכל אחד ואחד, מורים לנו שהדברים קל וחומר. אני לא מספיק חם על זה, אבל הרמב"ם בפירוש המשנה כותב שברור שלא מדובר על שלוש נשים שונות, כי אם זה שלוש נשים שונות זה שלושה איסורים שונים, ברור שיש רשימה של 36 קריטות בפרק א' משנה א', הגמרא שואלת מניין למה לי, והיא אומרת ללמד שעל כל אחד מהם אתה תהיה חייב חטאת. כלומר, בוא, אני אומר, אני לא ברור לי אם זה כלל תנאי, בסדר? לכן אני נזהר מאוד, בסדר? כי זה ציטוט מגמרא. וקודם כל, כלל אחד שמחלק חטאות, קוראים לזה שמות מחולקים. מה הכוונה? אם אדם עובר על לאווים שונים, אז כל לאו יקבל חטאת, בסדר? אם אדם בא על אחותו, ואחרי זה בא על אחות אביו, זה לא אותו לאו. אז אני חוזר לשאלה, כמה טעויות יש לו? פעם אחת הוא טעה על איסור אחותו. פעם שנייה אותה הלכות אביב. עכשיו, אני לא יודע להגיד יצחק, אני יודע את הנטייה שלך להגיד מה שכתוב, כתוב, בסדר? אבל הרמב"ם בפירוש של המשנה, זה על פי הגמרא, הרמב"ם אומר, מדובר שזה אישה אחת שהיא גם הצליחה להיות אחותו, אחות אביב, אחות אמו, בסדר? אני נזהר, כי אני לא מספיק חם, בסדר?
זה לא שאלה מהגדרה שאני
אלה
עם אחד, האם זה מעשה או אם זה תקופה?
מעולה, מעולה, אבל רק נשים לב, הרמב"ם לימד איזה כלל, שאני אומר, ודאות כלל תלמודי. אני אומר, לגבי התנאים, תנו לי עוד קצת. זה נקרא שמות מחולקים. מה בעצם השאלה שנשארה פה? זה האם הוא חייב או לא? אז מה הייתה התשובה שהוא נתן לו? שמענו הבעל חמש נשיו נידות באלם אחד. עכשיו שימו לב לדוגמה של חמש נשיו נידות. איזה לאו הוא עובר כל פעם? אותו לאו. זאת נידה, זאת נידה, זאת נידה, זאת נידה. אז מה מחלק אותם לחטאות? העובדה שמדובר במי? בחמש נשים שונות. בסדר? הגמרא תקרא לאופן החלוקה הזאת גופין מחולקים. בואו נסביר את ההיגיון. כל אישה שהוא בליבול אותה, הוא טעה מחדש, טעות חדשה, כביכול, הייתה על כל אישה, אמור לשאול מה, מותר אסור. למרות שזה טעות באותו לב. כלומר, יש לי שמות מחולקים וכמה זה לא אותו לב, ואני אומר, פה יש כלל שהתלמוד יקרא לו גופין מחולקים, הוא אומר, אותו לב, אני יכול להתחייב עליו כמה פעמים, אם טעיתי לגביו כמה פעמים.
אם הוא לא ידע שיש איסור נידה, נניח, נגיד שזה...
שאלה נהדרת. כל כך אני רואה על מה רבי עקיבא שאל אותו, בסדר? שמה רבי גמליאל אמר לו, את זה אני כבר יודע, שחמש נשיו נידות חייו, אז אם נעשה כאן בחומר, אם זה לווים אחרים, אז גם שהלווים מחלקים, בסדר? מצוין. משנה ח' עוד שאלה שהוא שאל, אבל זה לא, זה ענייני איבר המדודל במאמר, אז נעזוב את זה. ואז במשנה ת' מה אני מגלה? רבי עקיבא ממשיך לחפור, ואיזה שאלה? השוחט חמישה זבחים בחוץ, באלם אחד, מהו? חייב אחת על כולם, או אחת על כל אחד ואחד? שימו לב, כמה העלמות שיש לו, כמה טעויות יש לו על מה מותר, מה אסור? אחד. אבל היות וזה חמישה זבחים, אז יוצא שכל זבח הוא כאילו, אני חוזר לשאלה, מה הגדרה של טעות? הוא טעה לגביו. וזה קורה, אז תראו את ההמשך. אמרו לו, לא שמענו. קודם כל, איך הלכה בנויה על מסורת? לא שמענו, אבל גם יש מה? סברה, להבין דבר מתוך דבר. אמר רבי יהושע, שמעתי באוכל מזבח אחד וחמישה תמחויים ואלם אחד, שהוא חייב בכל אחד ואחד, הוא חילק לחמש צלחות, עד מעט אוכל, כן? לחמש צלחות את האוכל, אז עכשיו חמש מנות, כן? זה קוראים, זה כבר כתוב במשנה, תמחויים מחלקים. כי ההנחה היא שכל צלחת, מה הייתה, כל חמגשית, מה הייתה אמור לשאול? מותר או אסור, כן? אז פה גיליתי את תמחויים מחלקים, בסדר? קודם כל, מאוד מאוד בולט שבמשנת קריטות אני נמצא בבית היוצר של ניסיון, מה לעשות? לייצר מעבר ממקרים, המקרה הזה או לא, לייצר מה? עקרונות. מי מדרבן את זה? רואים את זה נורא חזק. זה התפקיד שלכם, התלמיד מדרבן את רבותיו, בסדר? רבי עקיבא. רבי עקיבא הוא החכם הגדול, הוא בעל ההבנה הגדול, כן? רבי עקיבא פה מנסה לארגן, ועל רקע זה, תראו, אמר רבי עקיבא, שאלתי את רבי אליעזר, שימו לב, זה כבר סיפור חדש. זה כבר לא עם רבן גמליאל והאיטלי של אמאוס, אבל הוא גם זה, רבי אליעזר הוא מזקני דור יבנה, כן? זה כמעט אותו דור כמו רבן גמליאל. ומה הוא שואל אותו? העושה מלאכות הרבה ושבתות הרבה מעין מלאכה אחת ואלם אחת. מה הוא? חייב אחת על כולם או אחת או כל אחת ואחת. בוא נגדיר היטב את הבעיה של שבת. מי שעושה מלאכות הרבה בשבת, על איזה לב הוא עובר כל פעם? זה כל פעם אותו לב. אז אין פה שמות מחולקים. כל פעם זה אותו לב. כשאני מבשל, איזה לב אני עובר? כשאני קוצר, איזה לב אני עובר? אותו לב. בסדר?
אבל בעבר הזה יש לנגד. יש
לך
גם
נרוע, יש לנגד. בסדר גמור. אבל קודם כל שימו לב ששבת אין בה שמות מחולקים. אבל שבת היא... יש בה המון... אבל יש בה חלוקה לקטגוריות למלאכות, כן? אז רבי עקיבא שואל אותו, עושה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, ושים לב, כבר רבי עקיבא מערבב את הביטוי מלאכות הרבה, תיאורטית השאלה הזאת היה אפשר לשאול מלאכות הרבה באותה שבת. תיאורטית יכולתי לשאול אותה מלאכה ב... שימו לב שהביטוי אצלנו, קודם ראיתם שנפלט לי, הביטוי הזה לא נראה לי טוב, כאילו הביטוי הזה כאילו יוצר משוואה עם שני משתנים, שאני רוצה כל פעם לבדוק אחד מהמשתנים, כן? הגמרא תשאל את זה, אבל סיאל, מה הוא שואל? חייב אחת על כולם. למה? כי זה אותו לב כל הזמן, או אחת על כל אחד ואחת. אמר לי, חייב על כל אחד ואחת מקל וחומר. גם פה, איך הוא לומד את זה? מקל וחומר, והקל וחומר מגיע מאיזה עולם? כמו התשובה של רבן גמליאל הראשונה, מאיזה עולם זה מגיע? מנידה. בסדר? עכשיו, אני רואה את השעה, ואני גם רוצה שתעיינו בפנים. אז אני רוצה לעשות פה איזה סיכום קצר. ברור לכל מעיין שאיפה הבית מדרש היוצר של כל העקרונות של מלאכות הרבה, מלאכה שבדעת הרבה, איפה זה קרה? קרה בקריטות. בסדר? ברור שהשיחה בין רבי אליעזר ורבי עקיבא היא הבית היוצר של העולם המושגים של המשנה שלנו. זה מוסכם? בית, שימו לב, איזה מקרה מתואר שם? מלאכות הרבה ושבתות הרבה מהן, מה קרה לזה במשנה אצלנו? מלאכות הרבה מהן מלאכה אחת, זה הסיפה של המשנה. זוכרים ששאלתי אתכם קודם, זה 3 + 1, זה לא מתאים? הוא בוודאות יצא מהשיחה של רבי עקיבא ורבי אליעזר, נכון? צודק? ואת הביטוי מלאכות הרבה ושבתות הרבה נמצא בשלושת הצלעות הראשונות. כאילו אפשר להרגיש איך משנת שבת, הכלל גדול, הוא בנוי על השיחה הזאת של רבי אליעזר ורבי עקיבא. מה שאנחנו נרצה לעשות פעם הבאה זה ללמוד את רבי עקיבא ורבי אליעזר, בסדר? איך למדו מנידה, מה השיטה של כל אחד מהם. ויש דיונים עצומים בתלמודים, בעיקר הם שואלים את עצמם איך להשוות בין המשנה, בין הדיון שלנו לבין המשנה שלנו. המשנה שלנו כרבי עקיבא או כרבי אליעזר? רק תשימו לב, רק בתוך קריטות, בזה סיימנו. רבי אליעזר אומר חייב הכל אחד ואחת, ורבי עקיבא מתווכח איתו. אז רבי עקיבא יותר נראה נוטה לאיזה כיוון, שמה אני עושה? מצמצם, או נגיד זה מילים מאוד פשוטות. רבי אליעזר החשיבה שלו היא כנראה לא, אין בה חשיבת הכללים, רואים? עשית הרבה מלאכה, עוד מלאכה, עוד מלאכה. הרעיון שיש פה עקרונות על, ואני מארגן סביבם, הוא כנראה יותר מזוהה עם החשיבה של מי? של רבי עקיבא, בסדר? עכשיו, לשאלה הזאת כבר אני אומר, יש נגיעה מסוימת, חזור ליצחק, לשאלת הנוסח של, של המשנה שלנו, אם היא ככתב יד, אם זה כמו קוקיין ברידג' או מה שנראה בסוגיות שלנו, אז זה יותר קורא באופן ברור למי, תעזרו לי. אם אני אומר שהוא חייב רק אחת, חייב רק אחת, זה הרבה יותר קרוב לרבי עקיבא. אם אני לא גורס, הוא חייב בכל מלאכה ומלאכה, זה נראה יותר מתקרב למי? רב לזר, בסדר? אוקיי? עכשיו חשוב לי שראיתם את הגמרא על תינוק שנשבע, שתבינו שתהיו בעניינים בשיעור כללי, בסדר? אנחנו רביעי חמישי, אנחנו צוללים בתוך המשנה שלנו מול משנת קריטות וכו', בסדר? יפה, תעבוד.